ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יום גבר האויב ותיבקע העיר. מתחילים אנחנו את ימי שלושת השבועות, ימי בין המצרים, ביום הזה. ויודעים אנו ששכינה לא זזה מאצל הכותל המערבי, כמו שאמרו חז"ל. מי שקצת מעורה, וכל אחד ודאי קצת יודע, יש מערכה גדולה בתוך עם ישראל, מה שהעולם קורא מתווה הכותל, אני הייתי אומר על קדושת הכותל. והמערכה הזו, מתוך המערכה הפנימית, זה גם מתפרץ החוצה לעולם, שכבר יכול להכריז שרחבת הכותל או הכותל המערבי לא שייך לנו. ואנחנו שומרי התורה והמסורה מתחילים היום ביממה הזו בצנייני צער ותענית, ומתוך כך, כפי שההלכה מחייבת אותנו, במהלך שלושת השבועות הללו להתחבר יותר אל העניין הזה של שכינה בכותל המערבי. ואפשר לעסוק בדבר רק בצדדים ההלכתיים המעשיים. למשל, נשאלתי, האם על ידי בן עלייה, האם מותר או ראוי לכל גלידה בשלושת השבועות ותשעת הימים? שאלה. ואפשר להיות עסוקים בשאלות ההלכתיות, מה מותר ומה עשו, וצריכים להיות עסוקים בזה, אבל ננסה לדבר קצת יותר אל הנשמה של הדברים, שצריכים לתת גם לה מחשבה, זמן וייחוד הלב. הגמרא במסכת בבא בתרא, ודאי חלק גדול למדו אותה בשנה שהגיעו אליה, בדף סמך, מספר סיפור מעניין מאוד. בשעה כשחרב הבית בשנייה, הרי היום זה על יום בקיעת העיר בבית שני, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. היו צדיקים בישראל שאמרו, זהו, נגמר, בסדר, חיים חיים, אין מה לעשות, אבל אין מה יותר לאכול, לא בשר ולא יין. נטפל להם רבי יהושע, אמר להם, בניי, מפני מה יהיה אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אומרים לו אותם בעלי מדרגה, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי מזבח ועכשיו בטל? איך אפשר? בשר לנו מזכיר את בשר הקורבנות, שלמים. מכוח אכילת שלמים היה אפשר לאכול גם חולים שלא בעזרה, כמו שאני פרשת שחוטי חוץ, בסדר, אבל עכשיו מה, איך אפשר לאכול בשר? נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל? כל היינות שבעולם, כל הברכה שבעולם באה מניסוח המייש במזבח, אז איך אנחנו נלך ונשתה יין? איך אפשר לעשות דבר כזה? תעלה מדרגה. אמר להם, אם כך, אז למה רק בשר ויין? גם לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות. יש להם דיון, פירות שבעת המינים. אז אמר להם בסוף, מה אם לא נשתה שכבר בטל ניסוך המזבח? שתקו, לא היה להם מה להגיד. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, הנה לנו נוסחה, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, איך אפשר לא להתאבל? חרב ביתנו, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. העיניים והלב של עם ישראל זה מקום המקדש. להתאבל יותר מדי אי אפשר. למה לא? אולי באמת יש איסור במובן הפרטי להתאבל יותר מדי. עד כאן 30 יום נניח לבכי, מכאן אסור לעבור את המידה, זה איסור. אז גם במובן הלאומי אומר להם רבי יהושע, להתאבל יותר מדי אי אפשר. אבל משמע כאן לא ככה, כי משמע מדבריו שכן היה צריך, משום שרבי יהושע אומר להם שאין גוזרים גזרה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. כאן אומר רבי יהושע, אולי לבכי יש גבולות, אבל להתאבל הרבה אולי היה צריך יותר, יש משהו בדברים שלכם. אבל זה לא עניין פרטי, אלא זה עניין שחיוב של שולחן ערוך לכל האומה, ואי אפשר לגזור גזרה אלא אם כן הציבור יכול, רוב הציבור יכול לעמוד בה. וננסה להעמיק בזה בהמשך. אלא כך אמרו חכמים, סעד אדם את ביתו בסיד משאיר בו דבר מועד, עושה אדם כל צוחי סעודה משאיר דבר מועד, עושה אישה כל תכשיטיה, יש חופה, שוברים כוס, אחינו בחסדי השם השבוע, אנחנו, חופה של בנינו, שוברים כוס, יהודים מדברים, שמים אפר, זוכרים, כן, השמחה הגדולה ביותר, מעולה בצער, כי הבית לא בנוי. הבית לא בנוי. הם חשבו, כנראה, כך אני מבין, הם חשבו שכיוון שהעיניי וליבי נחרב, כיוון שנחרב הבית, הם גם ידעו מן הסתם ששכינה לא זזה מן הכותל המערבי. אבל הם חשבו שכיוון שעם ישראל חי בלא מקדש, זה מוות, זה חורבן. ואם ככה צריכים לצמצם את החיים במינימום, לא שייך בכלל לחיות. איך אפשר לחיות בלי לחיות? איך אפשר לחיות בלי לב? אז צריכים להיות במצב תמידי של אבלות עד שבורא עולם יחוס עלינו ויגיד די. כך חשבו אותם פרושים. ומשמע שרבי יהושע לא מתנגד לחלוטין לעצם הרעיון שלהם, אבל הוא מראה להם שהוא לא נכון. יש ביטוי בחזון איש, ביורדיה, חכמים שקלו בפלס דבריהם. חז"ל שיערו מה כן אפשר להגיד לאדם ומה לא אפשר להגיד לאדם או לאומה. אתם צודקים, הוא אומר להם, אבל אי אפשר להישאר במצב התמידי הזה, ומאידך צריך לזכור. אז אני חושב שצריכים לבאר פה שהוא אומר להם בעומק דבריו כך: הייתה כאלמנה ולא אלמנה, באמת הקדוש ברוך הוא יחזור, הבית ייבנה, כאן מולנו ייבנה הבית באופן זמני, השאלה היא איך להתמודד. זה לא מושג כמו תחיית המתים, זה מושג ריאלי שיבנה בית המקדש בעולם הזה. גם תחיית המתים זה דבר ריאלי, אבל זה שינוי כל עולם, זה שינוי מערכות עולם. בית המקדש הוא ייבנה, שכינה תחזור להופיע במלואה במקום בית המקדש, בהר בית השם. זה דבר ריאלי, זה דבר שהוא שייך, וזה דבר שהוא יהיה, והוא יהיה, מי יודע? עקרונית צריך להאמין שזה יכול להיות גם היום. אלא מה? בינתיים צריך להתאבל, כי עיניי וליבי חסרים. המקדש הוא ליבו של ישראל, אז צריך להשאיר זיכרון. כמה? באופן שהחיים ימשיכו. והחיים צריכים להמשיך במלוא עוצמתם, במלוא כוחם, מתוך ידיעה שעם ישראל יגאל ויבנה המקדש. אבל בינתיים צריך להרגיש את הכאב. זה נכון לכל בית ישראל. אני חושב שאנחנו לצערי, ולא אני אומר את זה, אבל אנחנו בדיוק במקום ההפוך. לנו אין את השאלה של הפרושים, לנו קשה עם המינימום שבמינימום שיש לנו בשלושת השבועות. תמיד אומר שאפילו לתשעת הימים לכל הדברים נמצא פתרון, יש עוד דבר אחד שזה קשה מאוד לפרט יותר אנשים צעירים, לשמע מוזיקה, אז גם יתחילים הוויכוחים וככה ואחר, ואולי ווקלי. זה כואב. תוספות אומר ביטוי בכמה מקומות בביצה, אז מופיע בכמה מקומות, כדאי הוא בית אלוהינו שנצטער עליו. אנחנו כל כך רוצים להמשיך את החיים, כל כך שקועים בחיים, שאפילו המינימוש במינימוש שיש לנו זה נהיה לנו קשה. שולחן ערוך כותב בלשון מיוחדת, הסימן הראשון בשולחן ערוך בור החיים, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג לחורבן בית המקדש. ואני שואל, הוא כתב ראוי שאדם ייטול לולב? מה זה חיוב? אז למה כאן זה רק ראוי? באמת, למה לירא שמיים? ואדם רגיל לא ראוי שיהיה מצר ודואג על בית המקדש? ודאי זה מיוסב על הדברים של הגמרא שהזכרנו. ולנו בכלל קשה, אני חושב. באמת, מה חסר לנו? עם יד על הלב, ברוך השם, איזה בית מדרש, איזה ירושלים, איזה מדינה, איזה חסד אלוקי. כמה מפריע לנו שאין בית מקדש, יש כאלה עולים להר וככה. עד כמה זה אמיתי באמת? אני הכרתי יהודי 15 שנה, יש פה אנשים שגם הכירו אותו ויושבים, שחי את עניין המקדש, זה מה שהיה לו בחיים. קראו לו הרב יוסף לייב זוסמן. הסתנו אותו לכותל 15 שנה לתיקון חצות. יהודי שכל כולו היה סביב העניין הזה, גדול תלמידיו של הרב חרל"פ זצ"ל. עוד הכיר והיה ולמד לפני מרן הרב זצ"ל. הסיפורים שהוא סיפר לי, והוא היה מגיע לכותל ועניינו בחיים, גם כשהיו טילים אני לקחתי אותו למעלה, עברו מעלינו בחוות המפרץ, אף אחד לא הלך ברחובות, הוא לא ויתר. והגיע לכותל כל לילה, ויש הקלטות, אפשר למצוא, ישב ובכה על הרצפה, והייתי עומד מאחוריו פעמים רבות ומתבונן לראות יהודי שבוכה כאילו מת, לא מת היום, לא עלינו. זה היה עניינו, צער השכינה. אפשר להגיע לדרגה הזו? כנראה שכן. אולי פה כאלה שהם ככה. הבדרי סיפר לנו תמיד שלילה אחד הוא בא מוקדם כדרכו לבית המדרש, הוא מצא כאן בפינה חושר ושומע יהודי אחד, הוא גר ברובע אותו אברך, בוכה לפנות בוקר תיקון חצות. הבאר היטב מביא בשם האריזל שבשלושת השבועות יש לומר תיקון חצות. המשנה ברורה מעתיק את זה, ולוח ירושלים מביא את זה כדבר פשוט. ואיפה אנחנו? אני אדבר על עצמי, לא רוצה לדבר על אחרים חלילה. זה נראה עוד איזושהי מעמסה, אם יגידו לנו משהו, ככה הייתי מעדיף, הייתי מעדיף ללמוד עוד קצת. אני לא מעז להגיד, גם רבים, רב שלמה זלמן כותב, הופיע בהליכות שלמה, בצעירותי, היו כל הציבור אומרים תיקון חצות, גם הצעירים, אבל כבר אז היה הדבר נראה אצל חלק מהם כפעולה חיצונית, לא מרגש אמיתי. מה נגיד תיקון חצות? כמה מאיתנו מרגישים? למי זה מפריע? וכל שכן בזמננו זה שגם האווירה שהייתה אז מהרגשת ימי החורבן נתמעטה הרבה. כמה אנחנו מרגישים וכואבים בתשעה באב. אני שמח אם אני מצליח שתרד לי דמעה, שאכפת לי באמת, הלוואי שנזכה להגיע לזה, שנבכה, הלוואי, הלוואי, הלוואי שלא נצטרך. על כל עוד זה קיים, אנחנו בשנה שעברה, בשנים אחרות, אומרים על זה, מתוך קושי עצמי שלי אני אומר, שזה היה נפלא אם אחרי מנחה, היו נשארים בבית המדרש עוד כמה דקות ואומרים תיקון. לפחות היום אין ארוחת צהריים, אפשר לשבת להגיד תיקון. מקום ארוחת צהריים, להרגיש קצת, להרגיש קצת אולי את הכאב. רב זצ"ל בהקדמה למוסר אביך, הוא אומר שאדם לא יכול, אם הוא לא מבין מה זה ירושלים, הוא לא יכול לבקש בירושלים מלכה ברחמים תשוב. זה לא מפריע לו, לא כי הוא אדם רע, כי הוא לא מבין מה זה לירושלים. ירושלים בנויה, תראו איזה בתים יש בדרך פה בארמון הנציב, עשינו בדרך חתונה של גלעד, איזה יופי של בתים בנו שם, כמה דברים חדשים יש בירושלים, כמה נפלא. אז מה, ולירושלים מלכה ברחמים תשוב, העיר החרבה? לכן הוא כותב, איך יתפלל על בניין ירושלים והתפילה היא דווקא מקירות הלב כשמרגיש שהוא חסר בדבר? אם אנחנו לא יודעים מה חסרים, אז איך אפשר להבין? אנחנו באמת לא יודעים מה חסרים. אי אפשר לבקש, הוא כותב שם, על האלילים. מה מפריע לנו האלילים? אומרים בינינו לשבח. מה יזיקו האלילים לאשר עיניו וליבו למלות כרסו מעדנים? וביות ציורי התאווה בלבבו לא ישכיל ולא יבין. על כן יתחזק האדם ויתחכם ויראה עצה לנפשו, ומאלוהי החסד והרחמים החפץ בשלמותנו נבקש, שזה כבודו ותפארתו, נבקש ונשפוך שיחנו ידריכנו מנתיבתו, ויהיה לנו באורי הגדול שנדע ונשכיל מהו יתברך דורש מאיתנו, מהו הישר והטוב ללכת מדרכיו. לבקש, ריבונו של עולם, הייתי רוצה לבקש לירושלים מרחב ורחמים תשוב, בשמה כולנו אפשר לדבר, או בירושלים מרחב, ריבונו של עולם, הייתי רוצה להרגיש, אני רוצה להרגיש את צער ירושלים וצער השכינה, הייתי רוצה להיות במדרגה של השולחן ערוך שראוי לכל ירא שמיים, שיהיה מצב ודואג. הרבה יותר אנחנו יודעים מה קורה בחוץ, אבל זה מתקרב אלינו. אני רוצה לומר את דבריי בעדינות, שדרכי והמשכיל יותר יבין ויעמיק ויחשוב. פועל היוצא הוא קודם כל שצריך להתאמץ להיות במדרגה הזו. יש חובה ציבורית, יש אדם שיחשוב לעצמו אם הוא אוכל גלידה או לא אוכל גלידה, זה לא תקנה ציבורית, ואיפה הוא כן שייך, ואולי ללמוד אגדות החורבן, ואולי ללמוד מדרש רבה לך, לא רק בתשעה באב, ואולי ללמוד נבואות של ירמיהו, אולי לעסוק בעניין ירושלים. אנחנו מחוברים מאוד למעיין ישיבת הכותל, שכנראה נגזר משמיים שנקרא כך, כפי מופיע בספר היובל, שותפים ממשיים במאבק על קדושת הכותל בדורים, אם זה בכותל הקטן, אם זה ברחבה החדשה הנקראת מתווה הכותל. זה כנראה חלק מתפקידה הרוחני של ישיבת הכותל, להיות שותפה בשלמות יותר הופעה, השמירה על שכינה שלא זזה. ומתוך עם ישראל, כסף, מניעים חיצוניים, מה זה משנה? יש יהודים שנקראים חיצוניים, יהודים שנקראים יהודים, והם רוצים ללחום. אילו סיבות, מהי נפקמינה בקדושת הכותל, בשמירה על המעמד הנכון של שכינה שלא זזה מאצל הכותל. ואולי קצת זנחנו את הכותל ועברנו להר טרם זמן, ומי שלא עולה בהר אז הוא המוזר כמעט. והקדוש ברוך הוא ברחמיו מאיר אותנו ששכינה זועקת מהכותל, והיא תאיר את העם. יש גילויים כבר שמתחילים להבין, יש כבר ניצנים שדווקא זה מאיר את המאיר את ההבנה הפנימית של עם ישראל, את הלב למקום הנכון של הכותל המערבי. אנחנו בעזרת השם, יחד עם אותם העוסקים במלאכה הגדולה והקדושה הזו של עמידה על קדושת הכותל, יודעים לספר על הרב קוק לפני כך וכך שנים, ועדה והכותל. יספרו יום אחד שישיבת הכותל לא הלכה לוועדות, אבל הייתה שותפה בעניין, לא בשביל שיספרו, אבל זאת האמת שצריך להרגיש. אנחנו שייכים לישיבת הכותל, אז אנחנו כל יום מפרסם במהלך השלוש שבועות האלה איזשהו קטע והתבוננו בו. היום יש קטע מופלא מעל שך, נתבונן בו, נפתח את נקודת הנשמה שלנו, נעבוד עבודה רוחנית, כי אם לא, חלילה נשאר רק בחיצוניות, במעדנים. ומי שבדרגה יגיד, חסדי השם יש מדינה, חסדי השם יש ירושלים, הכל נכון, אבל צריכים לשאוף למדרגת הקודש הפנימית, אל עיניי וליבי שם כל הימים, אל שכינה שבוכה אצל הכותל המערבי. יש יהודים שבוכים גם בלילה, כל לילה. אני חושב שכדאי לרדת לראות איך נראים יהודים בלילה בתיקון חצות. אני חושב שזה כדאי. אני מצטרף לתיקון חצות של הרב נייהו, אם הוא עדיין שם. קצת, רק לטעום. אני לא יודע אם הוא אפשר להגיד כל יום. אולי יש כאלה שאומרים, בוכים כל יום. אבל קצת משהו, ישיבת הכותל, אפס, משהו לטעום, להיות במדרגה הגבוהה הזו של ראוי לכל יראי שמיים, שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. בלוואי שנתחיל מתוך עצמי לתקן, אז אחרי מנחה בלי נדר נשב כאן ונאמר תיקון לפחות ביום הזה. ירחם השם שיהיה לו כוח שלוש שבועות, וירחם השם יותר ולא נצטרך. אבל ודאי שכל צער מקרב את הבניין השלם, ולהצטער בדור שלנו זה מדרגה עצומה.